אנחנו נמצאים כבר בשבוע של ראש השנה. יש דבר חשוב מאוד שאפשר לעשות, זכות גדולה לראש השנה לכל אחד שביכולתו לעשות את זה. מבחינת יש קונה עולמו בשעה אחת. לצערנו הגדול, יש חלק מעם ישראל שעוד לא מספיק קרוב לשמירת המצוות. כל מי שיש לו מכירים מהסוג הזה, שכנים, חברי משפחה, חברים בעבודה, ידידים מהרחוב, השתדל לשכנע כמה אנשים הם שביכולתו את ארבעת הימים הקדושים הבאים לקראתנו, שזה שתי ימים של ראש השנה, והמילות שלהם כמובן, יום ראשון של ראש השנה, לילה ויום, יום שני של ראש השנה, לילה ויום, ואחרי זה ליל שבת ויום שבת, ואחרי זה ליל כיפור ויום כיפור, לשמור את קדושתם של ארבעת הימים האלה. כל יום וההלכות שלו. הדבר שיש בכל ארבעת הימים האלו זה איסור מלאכה, יש הבדלים בפרטי ההלכות באיסורי המלאכה, בין שתי הימים של ראש השנה, לבין שבת ויום הכיפורים, בשנה יום הכיפורים ובעצמו שבת. האיסור מלאכה של שבת ויום הכיפורים כולל יותר פרטים של איסור מלאכה של, של ימי ראש השנה, שזה יום טוב. ביום הכיפורים יש לנו עוד הלכה שחובה לצום ביום הכיפורים, ליל כיפור ויום כיפור. אז כל אחד וכל אחת השתגלו לשכנע. בכל הפחות, כל אחד ישכנע אדם אחד וכל אחת ישכנע אישה אחת לשמור את הקדושה של ארבעת הימים האלו, כמובן לאלו שהם. ולא השכנוע הזה לא היו שומרים. מי שיכול לשכנע יותר מאחד ויותר מאחת, זכותו לה בפרט, מי שיכול לשכנע עשרה, כלומר, כל בי עשרה שכינתא שריעא, עשרה מישראל, זה כוח גדול מאוד. מי שיצליח לשכנע עשרה אנשים לשמור את זה. מי שיכול גם לשכנע את אלו שהוא משכנע אותם, שגם הם ישכנעו אחרים. זו זכות גדולה מאוד מאוד. זכות גדולה ליום הדין. יש סיפור על החתם סופר. שבערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, דבר ראשון כל שנה, את כל הכסף שהיה לו בבית, הוא היה מחלק לצדקה. לא משאיר שום כסף בבית. הוא אומר, לפני יום הכיפורים, הוא חייב לחפש זכויות כמה שיותר, עם כל זה שהיה לו זכויות, בלי סוף, פי כמה וכמה יותר מכל אחד מאיתנו. עם כל זה, הוא חיפש עוד זכויות ועוד זכויות. זה היה כל שנה ככה היה מנגור, כך קראתי. אבל זה היה סיפור, שנה אחת, שהוא ידע על יתום אחד ויתומה אחת, שהכיר את הסיפורים, את המצב שלהם, והיה נראה לו שאפשר לשדך אותם, זה צעד נכון, אז הוא שלח שליח אל היתום, הוא קרא ליתום, עוד בערב כיפור, לפני כל נדרי קרא לו ודיבר איתו על זה, ושלח אחת משפחתו, אלא יתומה להודיע לה את זה. שאלו תומה דחוף, כולם ממהרים, לפני כל נדרי. הוא אמר, אני צריך לקחת את הזכות הזאת ליום הכיפורים. אנחנו צריכים לצבור זכויות בימים האלה. כך כותב גם הרמב״ם, מלכות שופר, הוא יקרא בדין את הראשון שלו. הרמב"ם כותב בברכות תשובה פרק ג' הלכה ד', אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, אורו ישנים משענתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם. חוזר בלי נדר, לשון מאוד חשוב לזכור אותו, ברכות תשובה פרק ג' הלכה ד' ברמב"ם. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, זאת אומרת, יש בזה טעמים נשגבים מהבנתנו. לא רק הטעמים שאנחנו יודעים לתקיעת שופר נכונים, אלא יש עוד טעמים רבים שהם למעלה מהבנתנו. רמז יש בו. זאת אומרת, יש טעם שאנחנו כן יכולים להבין. כלומר, אורו ישנים משינתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם. מדובר פה על שינה רוחנית. וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה וזכרו בוראיכם. אלו השוכחים את האמת בעבלי הזמן ושוגעים כל השנה בהבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרככם מעל עליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חתך את אחד הרי חייה עצמו והכריע את כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה. עשה מצווה אחת הרי חייה עצמו והכריע כל העולם כולו לכף זכות וגרם להם תשועה והצלה. זהו שנאמר, וצדיק יסוד עולם, זה לשון של פסוק. בספר משלי פרק י' פסוק כ"ה, וצדיק יסוד עולם. זה שצידק עצמו, הכריע את כל העולם והצילו. ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים, ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים, יותר מכל ימות השנה. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרת ימים ולהתפלל בבתי כנסיות, בדברי תחנונים, בדברי כיבושין עד שיהיה אור היום. אז אומר הרמב"ם שנהגו כל בית ישראל בעשרת ימי תשובה להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות יותר מכל ימות השנה. עכשיו אנחנו עוד קצת לפני עשרת ימי תשובה, אבל זה גם זמן מסוגל להרבות, וגם בזה נהגו בלי נדר להשתדל להרבות בימים האלו הסמוכים לראש השנה. אז הזכות הזאת, זכות עצומה מי שיזכה בה. לשכנע אנשים לשמור את הקדושה של ארבעת הימים האלו מליחותיהם, לבוא בהם לבית הכנסת, לא לעבור על העבירות, להסביר להם את חומרת העניין, בימי הדין עצמם, ללכת נגד המשפט, אבל יתרה מזו, הימים האלו זה גם ימים של קרבת השם במיוחד. עשרת ימי תשובה, מלבד שהם ימי דין, הם גם ימי קרבת השם. הגמרא מביאה במסרת ראש השנה את הפסוק שכתוב, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. אומרת על זה הגמרא, שמבואר מלשון הפסוק הזה שיש זמנים, שבהם השם יותר קרוב לעם ישראל, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. איזה הם הימים אלו? אומרת הגמרא, זה 10 ימים שמראש השנה עד יום הכיפורים, בהם הקדוש ברוך הוא יותר קרוב לעם ישראל. ומבחינה מסוימת זה נכון, על כל ה-40 יום של ראש חודש אלול עד יום הכיפורים, ובפרט, הימים האלו שכבר השבוע של ראש השנה שבו כבר מנהג כל העדות בלי נדר להגיד סליחות. הספרדים התחילו כבר מיד אחרי ראש חודש אלול, אשכנזים מתחילים, זה משתנה משנה לשנה, לפי מספר שיש בשבוע לפני ראש השנה, השנה התחילו הלילה הזה אצל מנהג אשכנז להגיד סליחות. אז זה זמן לחפש מצוות הימים האלו, אז הזכות הזאת זו זכות עצומה מאוד מאוד. כי זו זכות מהסוג של יום הדין עצמו. יש סיפור מעניין מאוד עם החפץ חיים. פעם החפץ חיים עסק יחד עם רב חשוב למנוע חילולי שבת באיזה עיר. טיפלו בזה בהתמסרות רבה והצליחו לעצור חילולי שבת. לשכנע אנשים לשמור שבת. עבר איזה זמן באותו רב היה אצל החפץ חיים, והגיע איזה מקרה קשה שצריך ישועה גדולה בשביל בריאות. אז החפץ חיים אמר לאותו הרב, אם תיתן את הזכות של המצווה הזאת שעשית, זה יכול להציל את החיים שלהם. וכך עשו. הכוח של הזכות לגרום לאנשים לשמור שבת, לשמור יום הכיפורים, לשמור שם ראש השנה, זכות עצומה מאוד מאוד. אז כל אחד ישתדל, מי שיש לו קשר עם אנשים שעדיין רחוקים, ולא היה בתוכנית שלהם לשמור. שום יום מארבעת הימים אלו או חלק, יש כאלה שאת כיפור כן תקינו לשמור, ואת ראש השנה ושבת לא, יש כאלה שאת ראש השנה גם כן, רק את השבת לא, כל אחד לפי עניינו, ישכנע אותם לשמור את קדושתם של ארבעת הימים אלו. ובכלל, אם אדם מקבל על עצמו, להשתדל מכאן והלאה, כמה שיותר לקרב אנשים לעבודת השם, להביא אותם לשיעורי תורה, להחזיר בתשובה, בעצם ההחלטה הזאת, כבר ההחלטה הזאת יכולה לעזור הרבה מאוד ביום הדין. ואם יאמר אדם, איך אני יכול, אני לא יודע לדבר, אמר אז רבי ישראל מסלנט זצ"ל, העולם טועים לחשוב שמי שיודע לדבר, הוא מדבר, ואני אומר שמי שמדבר, הוא נהיה יודע לדבר. למה? כי מצווה גוררת מצווה. כשאדם מתחיל לדבר, עצם ההתחלה הזאת זה כבר המצווה, אז זה נותן לו כוח לקיים את המצווה הזאת יותר בחוזקה. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין דף ל"ז עמוד א', הנו בריוני דאבו משיבבותי דרבי זיירא, פירוש הדבר, היו אנשים שליליים, בריונים, שעושים מעשים לא טובים בין אדם לחברו, בין אדם למקום, והם היו שכנים של רבי זיירא, והוא היה מקרב אותם. ואבו קפדה רבנן עלי, החכמים האחרים, היה להם בליבם עליו על זה, למה אתה מקרב אותם? לא, אם היית מצליח להחזיר אותם בתשובה, מצוין, אבל אתה רואה שהם לא, אתה לא מצליח להחזיר אותם בתשובה. ואתה ידיד שלהם, זה נותן להם לגיטימציה, שכאילו מה שהם עושים זה בסדר. קדנח נפש של רבי זיירא כשנפטר רבי זיירא. אמרו אותם הבריונים, עד עכשיו היה רבי זיירא מתפלל עלינו. עכשיו מי התפלל עלינו? נתנו דעתם וחזרו בתשובה. הפירוש הפשוט בגמרא זה כפשוטו, אבל יש עוד פירוש בגמרא. כתוב בגמרא לשון שהם אמרו, הם אמרו בארמית, עד אשתא, הווה קטינך רכשקה, זה כאילו לרב זיירא דאבי באי רח מעלן. השתא, השתא זה עכשיו, מן באי רח מעלן. כלומר, מי, בעברית, מי יבקש לרוחמים, והרבית אומרים, מן, השתא, מן באי רח מעלן. המילה הזאת, מן, זה בא לרמז על בחינה, יש כתוב באריזה, שכל צדיק שנפטר, נשמתו עולה לשמיים, ולמקום גבוה מאוד. ויחד איתה היא מעלה את כל המצוות שהוא עשה בחיים, זה מעלה למקום יותר גבוה. והבחינה הזאת נקראת העלאת מן. אז זה מרמז את הגמרא. מה גרם להם לחזור בתשובה? זה שהנשמה של רב זיירא עלתה למקום יותר גבוה, אז המצווה שהוא ניסה להחזיר אותם בתשובה עלתה למקום יותר גבוה, ואז היא פעלה. אותו הפירורים שהוא דיבר איתם, לחזור בתשובה שלא היינו קודם, כשהכוח הרוחני שלהם עלה למקום יותר גבוה, אז כבר כן עזר. זה מגיע לנו למעשה. אדם מדבר עם אנשים לחזור בתשובה, מצליח במידה מסוימת, פחות מצליח. צריך לדעת שכשהוא אחר כך בעצמו מתגבר בעבודת השם, מתפלל חזק, לומד חזק, זה גורם שהדיבורים שהוא קודם דיבר, יהיה להם כוח יותר גדול. על אחת כמה וכמה שהדיבורים שידבר מכאן והלאה, יהיה להם כוח יותר גדול. הדברים יש בהם גם רוחניות, זה לא רק הצד הפסיכולוגי, עד כמה אתה מצליח לשכנע את השני. בדיבורים של התוכחה, בדיבורים של השכנוע, מתקרב להשם, יש אור רוחני, והאור הזה מאיר מנשמתך, על נשמתו של אותו אדם שאתה בא להחזיר אותו בתשובה. וכשאתה עולה למקום יותר גבוה, אז האור הזה מקבל עוצמה יותר חזקה. עוד דרך לרבות את ההשפעה, כתוב בספר ישמח ישראל, של האדמו"ר מאלכסנדר זכרונו לברכה. אומר, עד כמה שאדם מאמין באמונה שלמה, שלא הכוח שלו פה, זה רק כוח שמיימי. הוא יודע מי אני ומה אני שאני אצליח בדיבוריי, מי אני בכלל שאני יודע מה לדבר. להאמין באמונה שמה שהשם יתברך, הוא הנותן לנו את הכוח לדבר, והוא הנותן את הכוח שהדיבורים יפעלו, זה גורם שהדיבורים יהיה להם יותר כוח ויותר יפעלו. וגם להרבות בתפילה על עם ישראל שיחזור בתשובה. אדם יכול צריך להתפלל גם בכללות על עם ישראל שיחזור בתשובה, ואם הוא בעצמו משתדל להחזיר בתשובה, שיתפלל בפרטות על אלו שאותם מנסה להחזיר בתשובה, שיחזרו בתשובה, שהתשובה תהיה שלמה. נתאר לעצמנו, אם כל יהודי שומר מצוות, היה משתדל, כל חודש אדם אחד להחזיר בתשובה. יש אנשים שגרים באזור שאין שם שום אדם שלא שומר, אין להם גישה לזה, אבל יש מאות אלפי שומרי מצוות שחיים במקומות שיש שם גם אנשים חילונים. כל אחד מקבל על עצמו כל חודש אחד להחזיר בתשובה. כל אחת הייתה מקבל על עצמה כל חודש אחת להחזיר בתשובה. כמה היה מתרבה שומרי המצוות במצוות. וזה לא דבר קשה. כל אחד יש ידידים שיש להם השפעה. אם אדם רוצה לבדוק את עצמו, יכול למצוא עצה מאוד פשוטה. ידמיין לעצמו, אם מישהו היה אומר לו, אם אתה מצליח להחזיר עכשיו מישהו בתשובה, אתה מקבל מחר 10 מיליון דולר מזומן. כל אחד היה מצליח להחזיר מישהו בתשובה. לא שאנחנו מחזירים את התשובה בשביל לקבל כסף, רק זה סימן לבן אדם שמשהו לא מצליח, יש פה איזה עצלות מסוימת, איזה חוסר מאמץ מסוים. והגמרא אומרת מסכת שבת, בדף נ"ה עמוד ב', נ"ו עמוד א', אומרת הגמרא, שאם אדם יכול לשכנע אנשים לא להיכשל, והוא לא משכנע, חס וחלילה, הוא עלול להתאפס עליהם, נורא והיום. נראה אולי בלי נדר את לשון הגמרא. אומרת הגמרא, תהיתי בדף דף נון ד' עמוד ב' ונון ה' עמוד א'. יש מישהו ששם מצווה בטור של כמה מצווה, לא בכלל לא יודע. יש לו. אומרת הגמרא, מסכת שבת דף נ"ד עמוד ב', רב ורבי חנינא, ורבי יוחנן ורב חביבה, מתנו בכולי וסדר מועדים. כל כי הזוג החילוף רבי יוחנן ומעל רבי יונתן. כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו, ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. לאנשי עירו, נתפס על אנשי עירו. וכל העולם כולו, נתפס על כל העולם כולו. אמר פאפה והנדבר, יש גלותה נתפסו על כולי אלמה. מה אומרת לנו כאן הגמרא? אם יש אדם שיש במשפחתו אנשים שהוא יכול לשנות את דרכם לטובה, לעצור אותם מלעשות עבירות, והוא לא עושה את זה, אז הוא נהנה של עבירות שלהם רחמנא ליצלן. ומי שיש לו השפעה על כל העיר, אז הוא נהנה של כל העיר. ומי שיש לו השפעה על כל העולם, נהנה של כל העולם. מי יש לו השפעה על כל העולם, אומרת הגמרא, הנדבר השגלותא, הם היו השולטים. אנשי הממשלה, יש להם אחריות קשה מאוד. מחנכים את המדינה לדרך לא טובה. משרד החינוך שולט במערכות החינוך. יש המון המון הורים שהיו רוצים שיהיה חינוך יותר מסורתי, יותר דתי. עושים את ההפך מזה השלטונות. אחריות שלהם עצומה, אבל זה לא עכשיו. הנושא שלנו עכשיו, להתעמת איתם. הנושא, מה שאנחנו כן יכולים, כל אחד, מה שהוא כן יכול לפעול. כל אחד בצורות שלו, בדרכים שלו. עם פנים בפנים, עם בטלפונים, באינטרנט, בפייסבוק, כל אחד הדרכים שבהם יש לו קשר עם חברים שלו, לקרב אותם יותר להשם יתברך. הזכות עצומה מאוד מאוד. אבל זה לא רק זכות, זה חיוב כמו שראינו כאן. אומרת הגמרא, כי האדם הרבי חנינא, מה הכתיב פסוק בישעיהו? השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. אם שרים חטאו, זקנים, מה חטאו? על זקנים שלא מחו בשרים. יש כאן סוגיה ארוכה. של עריכות דברים בעניין הזה, שהחובה למחות, החובה לשנות את דרכם של האנשים לטובה, זה חובה נוראה מאוד. ומצד שני אומר הגר"א, כשאדם מחזיר את השני בתשובה, כל מצווה שהשני יעשה, נזקפת גם לזכותו של המחזיר. כל מצווה אדם, כל מצווה שאדם עושה, הכל נרשם בשמיים, כל מעשיך בספר נכתבים. כל מצווה שהשני יעשה, נרשם בשתי ספרים, גם בספר של העושה, וגם בספר של מי שחזיר את התשובה. עד סוף כל הדורות, גם הצאצאים שלו, כל מי שמכוחו של אותו חוזר, ישמרו מצוות, כל מצווה נחשבת גם למחזיר. המטרה האמיתית שבאים להחזיר בתשובה צריכה להיות לא עבור עצמו, לא עבור לעבוד עצמות של עצמו, עבור להציל את השני, עבור לעשות נחת רוח לשם יתברך, עבור מייצר אדם, הרב מפתה את האדם, מה אתה דואג להחזיר? תדאג לעצמך. צריך לדעת שזה דאגה לעצמו הכי טובה. בפרט בנושא של חינוך הילדים, כל אחד מחויב את הילדים לשלוח לחינוך הכי תורני. ומי שיכול את חבריו לשכנע בזה, גם כן. הדבר שיש לנו ליום הדין. החפץ חיים בכמה מקומות מדבר על זה. כתוב בחז"ל, כל מרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. דיין. מהחפץ חיים אפילו צדיק גדול מאוד, אם ידונו אותו בשמיים לפי מידת הדין, מי יכול לעמוד בפני מידים של שמיים? זה כל כך דין קשה. דנים את האדם על כל שנייה בחיים. על כל רגע בחיים. אז עם כל זה שאדם מרבה מצוות, הוא צריך גם להרבות בחסדים, כדי שאז ידונו אותו לפי מידת הרחמים, לפי מידת החסד. הוא מביא מדברי חז"ל, ששאלו תלמידיו את רב אלעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? אמר להם, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. הסביר הרב עץ חיים, למה דווקא שני הדברים האלו? אומר, יעסוק בתורה, כי השכר של לימוד תורה הוא הגדול מהכל. כמו שכתוב, תלמוד תורה כנגד כולם. וגמילות חסדים, כי זה ישנה את צורת הדיון, שבמקום לדון אותו במידת הדין, ידון אותו במידת הרחמים. יש הרבה דברים, מה לעזור? כל בלי נדר ובלי התחייבות. יש עזרה כספית לנזקקים, יש עזרה בעצה למי שלא יודע להסתדר, ויש מי שכן יודע לעזור לו, יש עזרה פיזית, יש עזרה בסבר פנים יפות, יש עזרה בתפילה להתפלל על המסכנים, יש עזרה רוחנית גם כן, כשאדם עוזר לשני ברוחניות, מדריך אותו בדרך נכונה, אז מלבד המצווה בין אדם למקום, יש פה גם מצווה בין אדם לחברו, מציל אותו מבאר שחת. איסור נידה, כתוב בחפץ חיים, צריך כל איש לדעת שאיסור נידה זה בייהרג ואל יעבור. זאת אומרת שהנזק שנהיה מזה לנשמה יותר גרוע מלמות. אז כשאדם משכנע את השני להפסיק לקשל באיסור נידה, יש זה נחשב כמו האדם שהציל חיים של בן אדם. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שהיה חתונה לבת שלו, ולמחרת החתונה היא מצאה בחור ליד המיטה, היה נחש מת, שבלי כוונה היא הרגה אותו, כשהיא תקעה שם איזה סיכה. והחוזים בכוכבים אמרו לרבי עקיבא, עוד הרבה לפני כן, שהיא עתידה למות רחמנא ליצלן, בזמן החתונה שלה. אז הוא ראה פה שהיה לה הצלה שמיימית, אז הוא שאלת, עשית איזה מצווה? זה אמרה כן. הוא אמרה שבליל החתונה, בשעת הסעודה, היא ראתה שיש איזה אני שעומד בחוץ ומתבייש להיכנס בפנים, הוא רוצה לאכול, במקום להגיד למלצרים משהו, לקחה את המנה שלה, את הצלחת עם האוכל שנתנו לה לאכול בחתונה, לקחה הלכה ונתנה לו את זה. אז הוא אמר לה, המצווה הזאת הצילה אותה מלמות. יש כוח ביד, מצווה הצדקה להציל חיים של בן אדם. כתוב בגמרא מסכת בבא בתרא, בנימין הצדיק, שהיה שנת בצורת, והיה ממונה על קופה של צדקה, מחלק הכל בשיא הנאמנות. באה עליו אלמנה, שהיה ליתומים, וביקשה לו, אבל מה, נגמר, כל הכסף בקופה נגמר, לא נשאר שום דבר. היא אמרה לו, תראה, אבל מה המצב שלה? אין לה מה לאכול איבה ילדים. אז הוא הלך ונתן את מה שהיה בשבילו, מה שהיה לא מצל הצדקה, בשביל הפרטי שלו, את האוכל הפרטי שלו, ושל משפחתו, הלך ונתן. אומרים חז"ל שנוספו לו על ידי זה 22 שנים. על אחת כמה וכמה להיזהר כמה שיותר, לא לעשות צער לשני, לא לפגוע בשני. ואפילו מה שני עשה לו רעה, שאז הטבע של האדם שאוהבים לנקום, או שהוא היום מסלט ישרים שהנקמה מתוקה מדבש, רחמנא ליצלן. אבל התורה מצווה אותנו לא, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. אני השם, כך מסיים הפסוק, אומר על זה המסלט ישרים, מה רואים מהפסוק הזה? שהציווי ואהבת לרעך על מי הולך, לא רק על החברים שלך, גם על זה שעשה לך רעה, שאתה באתי מזה לנקום פה, גם עליו. לא, לא רק שלא תנקום, אלא ואהבת לרעך. ולא רק ואהבת לרעך, אלא כמוך. זו דרגה קשה, קשה מאוד להשיג אותה, שאדם יאהב כמוהו את האויב שעשה לו רעות. עד כדי כך שהתלמוד ירושלמי במסכת נדרים שואל באמת, איך אפשר לקיים את זה? עונה על זה התלמוד ירושלמי על ידי משל, שאם האדם יתבונן במשל הזה, יהיה קל לו לקיים את זה. מה המשל? אומר התלמוד ירושלמי, לאדם שהיה לו כיכר לחם, הוא רוצה לחתוך פוסות ממנו, כך סכין ביד השנייה וחותך, ופגע הסכין ביד שאוחזת את הכיכר, קיבל פצע, הוא הולך לשים פלסטר, בא משמר לו, רגע, רגע, דבר ראשון, תנקום ביד שפצעה, תחת הסכין ביד הפצועה, ותחתוך באצבע של היד הפוצעת, מה אומר לו, השתגעת? לא עושה פצע אחד של שתי פצעים. מה הכוונה של הירושלמי? מסביר מהמפרשים שהכוונה שבאמת כל הנשמות של עם ישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים. כשאדם עשה לך רע ופגע בך, אתה צריך להרגיש שאם אתה נוקם בו, אז יש לך עכשיו צער כפול. זה דרגה גבוהה להרגיש את זה. איך מרגישים את זה? בסיים הפסוק, אני השם, מה הכוונה? הנשמות של כל עם ישראל זה אורות רוחנים שבאים מהשם יתברך. ועל ידי זה, זה המאחד אותם. כי כולם באים מאותו השורש. אז כשאדם מתבונן בזה, זה ייתן לו את הכוח הנפשי, לא רק שלא לנקום ולא לנטור, אלא אפילו לאהוב את מי שעשה לו רע. ולא רק לאהוב, אלא אפילו לאהוב כמוך. ועל כל יהודי ויהודי שאדם אוהב, מקיים מצוות עשה תורה של ואהבת לרעך. ועל כל יהודי ויהודי שהוא שונא, הוא עובר עלו תשנא את אחיך בלבביך. אז אם אדם הטבע שלו לשנוא אנשים, אז כל רגע ורגע עלו להיות לו חבילות של אבים. אבל לטבע ההפך, לרצות בטובתם של כולם, כל רגע ורגע חבילות של מצוות. יש כתוב בשם החזון איש, אני לא זוכר אם זה מכתב בחזון איש, שהוא עדות בעל פה, שאחד שאל אותו שהוא לא מצליח להתקדם במצוות אהבת ישראל, מה יעשה? אמר לו, על ידי להתפלל עליהם, על ידי שהוא הרבה להתפלל עליהם, זה יפעל בלב שלו את זה. יש כתוב כמדומן בחזל, שעל ידי שהוא יעסוק באופן מעשי להטיב לזולת, זה יביא את האהבה לזולת. כמו שכתוב במשרד השם, שהחיצוניות מעוררת הפנימיות. עוד דבר מאוד מאוד חשוב לראש השנה, הוא כתוב כמובן בספר שפת אמת. שפת אמת זה ספר של האדמו"ר מגור. האדמו"ר סבא של... אבא של סבא של האדמור של היום. הוא אומר שמאוד חשוב שבראש השנה יהיה לבן אדם שאיפה חזקה מאוד בלב להידבק בהשם ולרצות שכל החיים, כל השנה וכל החיים להיות מחובר חזק להשם, לחיות ברמה רוחנית גבוהה. הוא אומר שהשאיפה הזאת היא נותנת בראש השנה כוח גדול שכך באמת ייקבע בשמיים, שהוא יזכה לדבר הזה, לחיות ברמה רוחנית גבוהה מאוד, בקדושה גבוהה. הוא מדבר על השאיפה, והאמת אפשר גם, סתם זה כלול בכוונתו, גם להתפלל על זה בפירוש, אבל לא רק להתפלל, גם השאיפה החזקה, כל הזמן שזה יהיה השאיפה, שתהיה בדיבור, וכדי שיהיה שאיפה חזקה בראש השנה, כדאי לעצמי כבר מעכשיו, את השאיפה החזקה הזאת. ואיך מגיעים לשאיפה הזאת? יש הרבה דרכים, אחת הקלות שבהן, כתוב במשנה במסכת אבות, יפה שעה אחת של חיי עולם הבא יותר מכל חיי עולם הזה. זאת אומרת, כל התענוגים של עולם הזה, זה לא כלום לעומת התענוגים של עולם הבא. שמעתי מסבי, רב דב כהן זצ"ל, שהכוונה של המשנה, אפילו לא רק מאדם אחד על עצמו, אלא אפילו לחבר את כל התענוגים של כל הבני אדם בעולם, שהם מיליארדי הבני אדם בעולם, לחבר את כל התענוגים שלהם, כל החיים, ולא רק שלהם, לשלב של הדורות הקודמים, מיום שנברא העולם ועד סופו, את כל התענוגים האלו לחבר ביחד, זה כאפס וכאין לעומת שעה אחת של אדם אחד בעולם הבא. ולמה זה באמת ככה? יש הרבה סיבות, אחת מהן, דבר ברמב"ן, שהשכר הרוחני בעולם הבא הוא יותר ישיר לנשמה. למשל, למה הדבר דומה? אם אחד עשה איזו עבירה כנגד המלכות, ונתנו לו עונש שצריך לתת לו מכות על היד, נותנים לו שתי ברירות. או מכה אחת עם פטיש חזק על היד, או לעטוף את היד בהרבה בתים עבים, ואז 50 מכות. מה הוא יעדיף? 50 מכות, כי בקושי מרגיש את המכות. של מכה אחת עם פטיש חזק על היד, שם שבור מה קורה מזה. אותו דבר, לצד הטוב, ההנאות בעולם הבא, הן ישירות לנשמה. בעולם הזה, זה עובר דרך מסכים רבים של הגוף. הנשמה לא יכולה ליהנות מאוכל ישיר. זה בא דרך מסכים של הגוף, אז זה לא הנאה ישירה. הנאות של עולם הבא, זה הנאות ישירות. רחמנא ליצלן, גם לצד שני כתוב ברמב"ן, שזמן הכי קצר בגיהנום, זה יותר מכל איסורים שיש בעולם הזה ביחד. כי העונש יותר ישיר לנשמה, אנחנו מבואר שם ברמב"ן. אז אם אדם מבין את הדבר הזה, אז הוא מבין שחבל על הזמן להשקיע בהנאות עולם הזה. יש לאדם שתי חשבונות בנק, בחשבון בנק אחד יש לו 120 דולר, בחשבון השני יש לו מיליארד דולר. לאיזה חשבון הוא הולך? החשבון של המיליארד. כל ענייני העובלי העולם הזה הם זמניים. אבל תנגי עולם הבא זה מיליארדי מיליארדים של שנים. הנשמה נמצאת בעולם הבא מיליארדי מיליארדים של שנים, בלי הפסקה, בלי גבול. וכל משהו של זמן מזה, שובל כנגד כל תנגי עולם הזה. וכל זה עוד מבחינת אהבת השכר, יראת העונש. יש דגה יותר מזה, לעשות מאהבת השם. לעשות מיראת הרוממות. וגם בזה התענוגים גדולים אפילו בעולם הזה. בואר בחזון של ספר אמונה ביטחון פרק א' ספטט, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שאם אדם זוכה להתקרב להשם כאן בעולם הזה, יש לו תענוגים עצומים ונשגבים פי כמה יותר מכל התענוגים הגשמיים. מה יותר מהכל המשיכה הטבעית של הנשמה אל השם יתברך, והמשיכה הנוספת שיש, מה שכתוב בהדור הגרל, ספר יצירה פרק ראשון, שמתלבש בנשמה של כל יהודי, השראת שכינה, מבחינת מלכות האצילות, משהו כוח גדול מאוד משמיימי, שהמלכות האצילות הזאת, ההשתוקקות שלה אל השם יתברך, היא בעוצמה נוראה, יותר מכל מושגים שאנחנו יכולים לתאר, וכיוון שזה מלובש ביהודי, אז שהיהודי זוכל להתחבר לזה, גם הוא נמשך יחד עם זה להשתוק, את עצומה על השם יתברך. אז חשוב לכם, כבר מעכשיו, כל אחד ואחד, מקווה להוכיח את עצמי יותר מכל, יותר מכל מישהו אחר, לחזק את השאיפה בנפשותנו, להידבק בקל חי, מה שם יתברך, כמו שאומר דוד המלך בתהילים במזמור כ"ז, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. וזה בעבר אחד שאלתי מאת השם, וזה בעתיד אותה אבקש. דבר אחד, שבתי בבית השם כל ימי חיי, איך הוא בטוח שהוא כך יכול? תשובה, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. והיה מרגיש שהוא לומד תורה, כשהוא בבית המדרש, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אז אפשר, זה יכול להתגבר על כל עניין העולם הזה. הימים האלו שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, זה הימים של בריאת העולם, דהיינו, יש בגמרא במסכת ראש השנה מחלוקת עם בתשרי נברא העולם, ובניסן נברא העולם. לפי רבי אליעזר בתשרי נברא העולם, לפי רבי יהושע בניסן נברא העולם. ולפי רבי אליעזר שבתשרי נברא העולם, נברא בפסיקתא, ובהר"ן, ובעוד, שהכוונה היא כזאת. שהיום השישי לבריאה, כמו שבואר בתורה, חומש בראשית, שהעולם נברא בשישה ימים, אחרי זה היה שבת, אז היום השישי שבו נברא האדם הראשון, אדם וחווה, זה היה א' תשרי. אז אם ככה, החמש ימים שקדמו לזה, שבהם היה ימים מראשון עד חמישי של הבריאה, זה היה כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח וכ"ט אלול. עכשיו אנחנו נמצאים בכ"ו באלול, אז מכוון כנגד יום השני של הבריאה. אז יש כוח גדול בימים האלו. לתקן במהות של הבריאה, כי רוחניות של הדברים חוזרת מדי שנה בשנה. יש כוח בימים האלה לפעול, להמליך את השם יתברך בכל העולמות. מה הכוונה? שעל ידי שאדם מאמין באמונה שלמה, שהשם יתברך הוא מהווה הכל, יוצר הכל, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, נמצא בכל מקום. זה התגלות של השם יתברך, הידיעה הזאת של האדם. וזה פועל, כל בן אדם שכך מחזק בדעתו את הדבר, זה פועל שיהיה יותר התגלות כבוד השם בעולם. על אחת כמה וכמה, מי שלא רק על עצמו פועל את זה, אלא גם מסביר את זה לאחרים, מלמד את זה לאחרים, ועד כדי כך שאומר הפחד בלוזין את הצד בספר דף שחיים, שער ג' פרק ב', שזה סגולה נפלאה, לבטל כל דינים ועונשים מהאדם, לפעול ישועות נפלאות לטובה, כשאדם משנן לעצמו, שהשם יתברך, הוא המהווה את הכל בכל רגע ורגע, אין שום כוח בלעדיו. אם השם יתברך רוצה להחריב את העולם, לא צריך להחריב אותו, מספיק להפסיק לברוא אותו. ולדעת שהקדוש ברוך הוא הבעל כוח היחידי שבכל העולם, הוא המפעיל את כל המערכת כל הזמן. ואין שום כוח זולתו, אבל זה עצמו, המחשבה הזאת, פרט הריכוז במחשבה הזאת גורם שאין שום כוח שיכול להזיק לו. השם יעזור לזכיר כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור לזכיר כולנו לבניין תמידה שבאמן אומן, ועד בשביל תתגן ברם אמן אומן.